עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. One, two. כן, בוקר טוב, בוקר טוב. מה קורה? איך אפשר לעזור? איך אני יכול לעזור? איך אני יכול לעזור לכם שהיום הזה ייראה יותר טוב? שתתחילו את היום הזה בצורה קצת יותר חיובית. תכף פסח, ניקיתם, תרגנתם, מה הולך? כן, מה נשמע? מה המצב?
רד למחתרת, זה מאוד יעזור.
אתה פשוט לשתוק, אתה אומר.
אל תהיה.
אוקיי, שמעתי את הצעתך, שמעתי את הצעתך.
אתה תדון בה בכובד ראש.
בהחלט, מה נשמע?
חלום רע, מדי פעם אני מתעורר, אני אומר, זה לא יכול להיות שכל זה קורה. לא, באמת, זה לא הגיוני.
כן.
אבל הוא קבע זה קורה.
אוקיי.
אז אתה לומד להסתדר עם זה, זה כמו לשרוד בג'ונגל.
מעניין מה שאתה אומר לנו פה.
נכון.
כן.
זה בלעדי גם.
יפה, יפה. 8-9 אגב.
שכחתי להסתכל אפילו.
8-9. כן, איך אפשר לעזור? מה קורה? תראה, יש בעיה. יש בעיה, היהודים מתחמשים. מכל ה... טוב, אין לי כוח להתחיל על הדבר הזה.
אז טוב, למה? אתה צריך חידוד צער, תעשו משהו.
לא, בוא, צריך להתחיל עם משהו.
תכניסו לו כוסית.
זה לא כליל, זה לא כליל, זה לא כליל. זה... אהבתי, אהבתי.
צער עומד שאתה גמור מהניקיונות פשוט.
בדיוק, כן. אני מנקה את החברה הישראלית מהריאלים שלה, זה מה שאני עושה.
באמת, בדיוק.
אהבתי, אהבתי.
הרובוט השואב אבק הזה, כן.
אהבתי גם לחם, אהבתי גם פול. עשיתי לי סנדוויץ' טעים להפליא. תשמע, לא משנה, זה מ...
זה לא חזור.
פעם היה ספר זוהר את זו, קראו לו, נדמה לי, של קובי ניב ודודו גבע.
דודו גבע.
כן, זכרו לברכה. אז היה שם את השיר הזה, שלא יודע, הוא נתקע לי בראש. אהבתי גם לחם, אהבתי גם פול, עשיתי לי סנדוויץ' טעים להפליא. אבל לא משנה, עזוב, זה אסוציאציה. אנחנו, כרגע אנחנו בשלב האסוציאציות. מה מזכיר לך הכל הזה? טוב, תשמע, יש כותרת של הרצוג, הרצוג נקודותיים, הקיץ הקרוב עלול להיות קיץ של אסונות טבע עצומים.
הרצוג?
תגיד,
לא הבנתי, זה אמיתי?
כן.
זה מה שחסר?
הקיץ, כאילו איך הגיע נשיא המדינה לזה שהוא הפך להיות סוג של מרים בנימיני? יכול להסביר לי? מה זה?
איפה הכותרת הזאת? ומה, למה דווקא?
תעשה כותרת, תעשה גוגל, הרצוג נקודותיים, כן? הקיץ הקרוב עלול להיות קיץ של אסונות טבע עצומים. איך הוא הגיע לאירוע הזה? איך הוא הגיע למשפט הזה?
אני אגיד לך, אבל מה אני חושב פתאום? אני חושב שמכיוון שיש לנו, ובעיקר לך רקורד של זלזול בעזרות, בוא נשאיר את זה פתוח, כאילו במשפטים קוראים לזה צריך עיון, כאילו סוגיה שעוד לא נפטרה.
אין ספק שהרצוג יוציא לי את ההקלטה הזאת, כן?
ברור, אחרי שכולנו נטבע בצונמי, או בשד יודע, ברעידת אדמה, איזה עוד אסונות יכולות להיות? יכולים להיות?
בוא נה, בלילה הפציצו שם, צהל תקף באיזה אוהל שם של העיתונאים, מה שנקרא, ו... יש וידאוים שרואים שם בן אדם נשרף.
ואתה נהנה מזה.
לא, אני רק אמרתי שראיתי וידאו.
לעומת זאת, ברמת השרון נשמע כל פיצוץ אז בלילה, ואז התברר שזרקו רימון על יוסי בן עיון.
על יוסי בן עיון?
על הבית שלו, כך התפרסם. כן.
וואלה. טוב, אוקיי.
עכשיו, שתרצה ושנתחיל בתוכנית,
תכנס. ושאני לא אגיע לשלב שזורקים עליי רימונים, כן?
זה יתחיל ברימוני אלם, זה אני יכול להגיד לך, אבל...
האלם כבר קיים.
אהבתי גם לחם, אהבתי גם פול, עכשיו אומר שר, זה שיר של חווה אלברשטיין ולאה נאור, וכמובן שיבשת אותו.
לא, אבל הפאנץ' בטח הוא שעשיתי לי סנדוויץ' טעים להפליא.
בבקשה. כאילו אין על מה לדבר, אנחנו כתובים.
אהבתי גם לחם, אהבתי גם פול, עשיתי
האדמה
והשמיים נשארים כאן לעולם.
כן.
על כן אסור לתת אותם למתנה.
מכיר את השיר הזה?
אבל תוכל לתת
ממש קצת מכיר אותו.
אם תרצה לתת לי פרח ותוכל לגעת בי בשתי ידיים שנולדו
איפה זה פוגש אותך?
זה פוגש אותי שאני עכשיו שכחתי לספר שהתחלתי לקרוא את הספר עליך.
אה, וואלה?
האמת שהבחור שם נתן עבודה, אבל אני... נדמה לי שהוא כתב שבצעירותך גם היית שומע חווה אלברשטיין, או שאני משבש פה משהו.
בואו, בית אשכנזי, מה אתה... ברור ששמענו חווה אלברשטיין.
בבקשה.
כן. למה, למה הורת? רציתי להגיע לשורה של הלחם ופול.
אמא שלי הייתה חולה עליה. אבא שלי אהב את אסתר אופרים ואת
היה איתה. היה לנו את כל התקליטים שלה. אתה מכיר את ההוא שפוגש את צביקה פיק, אומר לו, בוא נה, צביקה, יש לי את כל התקליטים שלך, יש לי בבית את כל התקליטים שלך, את הפטיפון שלך, את המערכת סטריאו שלך, את הטלוויזיה שלך. אה, זה היה כשהוא היה בא לכלא, כן, שכחתי את הפאנץ'. הפאנץ' זה שהוא בא לשיר בכלא.
אוקיי.
אתה מבין את הקטע?
לא, לא, לא.
לא, לא, שר, תרגיע, תרגיע, הכל טוב, הכל טוב. אנחנו כרגע בז'אנר יותר קליל, יותר רגוע, לפני שנגיע לפאנץ'. לא חייבים כל הזמן, כן? טוב.
תגיד, אינון, אתה יודע, יש כאלה ימים, אתה הרי בסוף בן אדם, תרים טלפון בערב לשר, תגיד, לא מתאים לי מחר על הבוקר, מה כל הדבר הזה, לא יודעת, נקלעתי לזה. יסדרו לי, צערי, יסדרו לי, לא, אתה יודע מה, אתה עושה את זה, כי צערי, גם כשאני משדר איתי, אני לא מצליח להגיד מילה. זאת אומרת, גם כשהוא משדר עם מישהו מצד שלו, זה קשה מאוד להשחיל מילה, ועל השני, אני בכלל לא רוצה להרחיב את הדיבור, זה שלפעמים משדר גם, אז טוב, תבוא בכל זאת, אבל תתחיל, אלא אם כן אתה לא רוצה, אז אני אתחיל.
בואו נראה. טוב, תשמע, קודם כל יש כמובן את העניינים, כל הנושאים של השבק וכל הראש השבק, וזה אותי בעיקר הטריד השיחה שלו שעם...
אגב, סליחה, אני עכשיו עוד, עד שגרמתי לך להתחיל אני מקלקל, אבל אומרים לי שחווה גרה ליד האולפן, ליד הרדיו ברמת השרון ממש.
וואלה.
כן, אם את שומעת חווה...
אז בוא נקפוץ אליה אחרי השידור.
לא, תבואי לאולפן.
לא, בוא אנחנו נבוא אליה, אבל שיהיה משהו לאכול, חווה, כאילו, אנחנו רעבים טיפה.
טוב, עכשיו, קטעתי אותך.
אם אפשר איזה משהו, כאילו, אבל כשאני אומר, אני מתכוון לבשר, לא חלבי, אוקיי? בשרי. לא שאני רוצה, לא קופה את עצמי, כן? אבל איזה מנגל לפתוח. כן, טוב, איפה היינו?
כן, התחלת עם ראש השבק או whatever.
טוב, בקיצור, תשמע, ראש השבק ההוא שאחראי על היהודים, אבל הוא אחראי על יהודים רק אם הם שומרי מצוות ועם ציציות בחוץ וגוזמבות, כן? זה לא כל יהודי הוא אחראי עליו. בכל מקרה, יש לו איזה שיחה עם מועלם, והוא אומר לו שם, עם מועלם מהמשטרה, הוא אומר לו, 3 ימים אחרי הטבח, יש בעיה, יהודים מתחמשים. ואני אומר לך שמכל ההקלטות ומכל מה שיוצא ו... עם חוק, בלי חוק, לעצור את האנשים, ואחברים, וזה, ותולעים, ולא יודע מה הוא אמר שם, כל הדברים האלה, זה בעיניי הכי נורא. למה? כי אם בן אדם 3 ימים אחרי הטבח רואה בעיה בזה שיהודים מתחמשים, זה מעיד כאלף עדים על הסיטואציה הנפשית שבה הוא נמצא, שהוא לא מבין איפה הוא חי, שהוא כל... זה קורה להרבה אנשים, גם לעיתונאים למשל, כן? עיתונאים נמצאים בתוך סיטואציה שהם צריכים להביא סיפורים, ואז הם נהיים פתאום דוברמנים של סיפורים, הם לא רואים אנשים, הם לא רואים בני אדם, הם לא רואים נשמות, הם לא רואים ילדים, הם לא רואים נשים, הם לא רואים זקנים, הם לא רואים שום דבר, רק הסיפור, והם יכולים להרוג אנשים, לכן, לשחוט אנשים, להרוס חיים, אבל לא מעניין אותם כלום. הוא יביא את הסיפור, הוא ב8 בערב, בוא, מפתח, לא מעניין אותו כלום. הוא ייתן את הכותרת בעיתון. אותו דבר חיילים, כן, נגיד, אני הייתי ביחידה מיוחדת, גם, הופכים אותך לדוברמן, תניה דוברמן, אתה הולך עם הנשק, זה, אתה כל היום חושב, אם עכשיו זה, אני מתפעל, אני זה, זה. פרקליטים, כן, פרקליטים, תראו מה קורה במשפטים לפעמים, שאנשים, תראו את הפרקליטות הצבאית בסיפור של שדה תימן, כן, מה הם, עוד הדליפו סרט אנטישמי שגוי, מה זה שגוי? כאילו, מבושל, עשו אסון נוראי, הכפישו ושקר. ושקר, למה? רק בשביל, הם כבר מכורים לתוך האירוע שהם חייבים להרשיע. אותו דבר מה שקרה פה לדעתי במחלקה, בחטיבה היהודית בשבק. אנשים כבר כל כך רואים את האויב היהודי מול העיניים, שאחרי, שלושה ימים אחרי הטבח, הוא יכול להגיד למועלם, יש בעיה, היהודים מתחמשים. אגב, הוא מדבר שם על איזה כמה כדורי אקדח ביצהר, כן, איזה קשקוש מגושקש, אבל זה דבר נורא. זה רק מצביע איפה האנשים האלה נמצאים, שליבם אינו במקום הנכון. סבבה, קצר, לא, זה, בבקשה.
זה הכל? טוב, תשמעו, אנחנו צחקנו וזה, וינון בכלל עם מצב רוח וזה, אנחנו בבוקר נוראי, אנחנו בזמן נוראי, אנחנו בעידן נוראי, ואני חייב להגיד שכנביא הזעם האולטימטיבי של העבריין ומלאך החבלה ששמו בנימין נתניהו, לא חלמתי שנגיע לאן שהגענו. אז קודם כל, בואו נפתח עם לרלור של... אני לא יודע איך לכנות את ברדוגו, אני כבר קצת נמאס לי מזה, אבל קראתי לזה השבק הוא ארגון חמוש.
מישהו פה, מישהי פה עושה ידיים,
מטפלים,
כאילו מרימה אותם לשמיים וצועקת, על מה הוא מדבר למען השם? אני לא מזהה שום אינסרט כזה. אגב,
אבל אומרים לי שמטפלים. כן, כן.
כן, כן. אני אשאיר לכם בינתיים, עד שהם...
תשאיר, תשאיר.
אהבתי גם לחם, אהבתי גם פול, עשיתי לי סנדוויץ' טעים להפלי.
טוב, תגידו לי, אם אין אז אין, אז אני אמשיך.
תמשיך, משהו אחר.
טוב, אז בואו נתחיל ככה. ירום כהן, ראש השב"כ לשעבר, התראיין לצערי, כן, לא אצלנו, אלא בגלי צהל הבוקר. ואני מפיץ עכשיו את הרעיון הזה בכל הכוח, ואתם חייבים לעשות את זה גם. על האמינות של האיש הזה אין מחלוקת. לא, עד שהגענו למצב שהגענו, כמעט לא התראיין. בין לעולים מאפגניסטן, דתי, ציונות דתית, איש ימין.
שמונה על ידי נתניהו.
אז רגע, טוב, הנה האינסרט, בבקשה.
לעשות את זה. השבק הוא גוף אמתני שצריך לפרק אותו, בעיקר את ההנהלה שלו. הוא גוף שמחזיק אנשים חמושים, הוא גוף שמחזיק אמצעי חקירה, מרתפי שבק, והשבק של רונן בר הוא ארגון שכרגע מסכן את ישראל כעולה מהמכתב של מפכ"ל המשטרה על הבעיות שיחידה 730 okay. יש לה בהגנה על נתניהו.
השר, אם רוצה להתחסנות
רק מילה אחת. כן. אחת הטרגדיות הייתה בשבעה באוקטובר.
יש לנו בעיה עם ראש הארגון.
אחת הייתה בחמישה בנובמבר.
כן, מה הבעיה, בן?
נלחמו עם הנשק הזה.
אין לנו בעיה עם לוחמי שבק, אתה עושה לנו עוול. אתה עושה לנו עוול, אני לא אתן לך לעשות לי עוול.
הצילו חיים של אנשים אחרים. אתה יודע או לא יודע. צר לי לומר לך, ברדוגו, אתה לא באמת מכיר את שירות ביטחון כללי.
אני לא מכיר את שירות ביטחון כללי. לחלוטין אני לא מכיר את שירות ביטחון כללי כמוך. אני רק יודע דבר אחד. אין לי דבר וחצי דבר עם אלפי ומאות אלפים, אני לא יודע כמה יש עובדים בשבק, שעושים ימים כלילות להציל את מדינת ישראל. יש לי בעיה עם ראש השבק, עם הצוות שכרגע מסתגר סביבו, עם החמושים שהוא עצמו מדבר שהם ילכו איתו, עם זה שהוא נאחז בקרנות המזבח. הבעיה שלנו עם הארגון הזה, שהארגון הזה הופך להיות סוג של מדינה, שבק שיש לו מדינה ולא מדינה שיש לו שבק, בגלל הראש.
תודה, דברים ברורים. השר דיכטר, תודה שהתייחסת גם לדברים. תודה רבה.
די.
ומפה...
אני...
בוא נשמע את כל התוכנית. כמה זמן? זה 50 דקות?
לא, קודם כל, זה נראה מקוטע, כי פשוט חתכתי את זה. דיכטר, האמת...
לא עשית עבודה הכי מקצועית, אני חייב להגיד לך.
אתה יודע שלא, אני חותך, אבל כל האחריות עליי. דיכטר כמובן גידל באופן זמני, זה עמוד שדרה כזה שמתפוגג כמו ההודעות בוואטסאפ הזמניות, ונתן לברדוגו כגמולו. אני לא יודע אם ברדוגו יותר אידיוט או יותר בהמה, הוא אדם משולח רסן שקורא לשבק חמושים. זה כמו בג'נין. זה בעצם לא השבק, זה איך קראו לזה? נמרה, מה, איך קראו להם? הארגון הזה שחיסלו בתקופת בנט. האיש הזה מטונף.
גובה הריות.
גובה הריות. פשוט יצור מתונף, זה גולם של, שקם על יוצרו, זה עבד נרצע. עכשיו, בתחילת הזה הוא מדבר על השבק, ארגון שצריך לסגור, ואחר כך כשדיכטר מאיר לו, מאיר לו, מכניס לו, אתה לא תעשה לי, אנחנו לא פריירים, לא, אני דיברתי על ראש, לא דיבר על ראש השבק, דיברת על כל, תקשיב, ברדוגו, אתה מבין שהשבק זה ארגון לוחם? זאת אומרת, מה אתה רוצה, שלא יהיו שם ביחידה המבצעית אנשים חמושים? תגיד, אתה דגנרט?
לא, הוא לא אמר שהוא לא רוצה שהם יהיו חמושים.
אינון, אל תאמין לי, קודם כל שמענו מה הוא אמר, שנית, אתה לא רוצה להגן גם על ברדוגו, יש לך רשימה ארוכה של הגנות מביכות אחרות, תעזוב, תן לי, אתה רוצה אחר כך לדבר בשבחו בשמחה. אז זה, שתבינו איפה אנחנו נמצא, הם עכשיו משמידים את השבק. יורם כהן עלה הבוקר אצל ספי עובדיה ואמיר בן דוד, ולא, אמיר בר שלום, וקודם כל אישר את הסיפור שלי מלפני שבועיים, שנתניהו קרא לו, וביקש ממנו ב-2014 לחסל את בנט. לא בא לו טוב בבנט, כי בצוק איתן, בנט דרש פעולת מנהרות, ונראה כאילו קצת יותר ימני. כאילו, למה לחסל אותו? כי הייתה לו בעיית אמינות בסיירת מטכ"ל, בגיל 18. נתניהו הוא עבריין. הוא עבריין סדרתי. כמובן שיורם כהן זרק אותו מכל המדרגות, והוא סיפר עוד, דבר שפורסם בזמנו בעובדה, שפעם הוא קרא לו, נתניהו ביקש ממנו להפעיל מה שהוא קרא, אמצעים דרקונים נגד ראשי זרועות הביטחון והמודיעין בישראל. לכן אני אומר, ראש מוסד, רמטכ"ל, רואה וראשים כאלה, וגם שם הוא זרק אותו מכל המדרגות, ובחדר הוא, היה, הוא אמר, בחדר היו היועץ המשפטי ויינשטיין והמזכיר הצבאי. שתבינו אם יש לנו עסק. והכי מצחיק זה, אבל באמת הכי מצחיק, שאתמול התפרסם שנתניהו לקח כדי להגן על אוריך, שלא יהיה חלילה עד מדינה, הוא לקח אחריות על הדלפה חמורה מהקבינט. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, ינון, האם אתה רוצה, כי אני אקריא את זה. אני אקריא את כל הציוצים.
אתה כבר פי אחד וחצי ממני.
לא, אז לכן אני שואל אותך, קודם כל, אני לא ביקש לך להפסיק.
כן.
אני לא חייב להיות קצר כמוך, אבל אני שואל אותך, אתה רוצה שאני אקריא לך עכשיו את כל מה שאתם אומרים עד אתמול? על הדלפות מהקבינט, או עושה את זה בלג הבא שלי?
לא, תעשה את זה בלג הבא.
תודה רבה, בבקשה. אתה רואה? אתה, יש לך פה, יש לך פה 50%, ואתה מחליט.
כן, טוב, איפה היינו? היינו פה, אתה יודע, אני רוצה, אני לא מרוכז היום, אני חייב להתרכז.
תגיד, אתה לוקח איתה לאן? שקלת את זה?
לא.
אני התחלתי.
כן.
אבל לא משפיע עליי.
פעם לקחתי ריטלין, עשה לי לא טוב.
מאיזה בחינה?
לא יודע, לא יודע, הלחיץ אותי כזה, לא יודע, לא...
רק לחוץ זה חסר לי.
כן.
זה מה שחסר פה.
תראה, אמבולנסים בעזה זה לא מעניין, דרוקר נגד טראמפ זה לא מעניין.
מה זה אמבולנסים בעזה?
חיסלו שם איזה אמבולנסים, לא יודע. מה שמעניין שם שהאמריקאים
יצאו... זה סיפור מחריד, זה מעניין מאוד, כי זה עושה לנו הרבה נזק.
למה אני אומר זה לא מעניין? בעצם זה כן מעניין, אתה יודע מה, אבל מה מעניין באירוע הזה?
תגיד, כמה הפסדת מהטראמפ החבר שלך הזה? כמה נמחק לך?
כלום, אני לא
בבורסה. אז איפה הכסף? מתחת לבלטה?
כן.
הבנתי.
כן. תראה, מה שמעניין בסיפור הזה... זה שדובר המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן על תקרית הירי באמבולנסים ברפיח, טראמפ מבין את המצב הבלתי אפשרי שנוצר עבור ישראל מהשימוש שחמאס עושה באמבולנסים כמגן אנושי, והוא מטיל על חמאס את האחריות המלאה למצב. אתה מבין על מה אני מדבר איתך? 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 שהאמריקאים, גם כשיש תקרית, שאומרים, כן, כן ירו, לא ירו, כן אמבולנסים, לא אמבולנסים, מחבלים, לא מחבלים, האמריקאים עומדים לצידנו ואומרים, האחריות היא של חמאס, ולא הבלינקנים שלכם, כן? כל אלה שמתחתנים עם גויות באמריקה, שעשיתם אותם כאילו אני לא יודע מה, ואמרתם לנו שביידן הוא הנשיא הציוני האחרון, תודה ביידן, תודה, תודה מרים, תודה, עם כל השטויות שלכם, בא טראמפ ומראה לכם מה זה בן אדם שלטובת עם ישראל, ומה דרוקר אומר, הוא משבח את אלה שמפגינים נגדו, אין לכם בושה, לבכם לא במקום הנכון, ראש החטיבה היהודית בשבק אומר שיש בעיה שיהודים מתחמשים, דרוקר בעד ההפגנות נגד טראמפ, הנשיא הכי אוהד לישראל שהיה אי פעם, אתם רק כל מה שנגד ישראל,
כל מה שנגד יהודים, כל מה שיכול להיות טוב לעם ישראל, אתם נגד. וכל היום ביבי ביבי, ויורם כהן הוא מאפגניסטן, אוי באמת הוא מאפגניסטן, אז אם הוא מאפגניסטן, אז אני עכשיו לא יכול לדבר, אז כל דבריו זה אמת, כל דבריו אמת. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, מה יש לכם, תרגעו כבר. זה נראה לך בסדר, התעוררתי, נכנסתי לעניינים.
אני מתגעגע לזה שהיית לא מרוכז.
יאללה, בוא נצא לדיווח
הקרה. מה נצא? רק התחלנו, לא, לא.
בסדר, יש רעיון ארוך עם ארז וינר.
לא, אז תעביר אותו לשעה שנייה את ארז
וינר.
לא, 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 שעה שנייה, ארז גם יש עסוק בניגוד אליכם, וב-10 ו-5 תדברו כמה שאתם רוצים. יאללה, תני לי דיווחי תנועה.
שלום, תת-אלוף במילואים ארז וינר.
שלום, שלום.
לשעבר עוזר הרמטכ"ל וראש צוות התכנון המבצעי בפיקוד הדרום, מה שלומך?
ברוך השם.
דרמות, אתה פה בכותרות, גם חשוד בהדלפות לסמוטריץ', גם שכחת, איבדת איזה מסמך סודי, והודחת
משירות... תפסיק, עזוב, תניח לו.
מה, כאילו...
אני, לארז וינר יש...
סליחה.
לארז וינר יש בהוראות הפעלה פעם בעשור להסתבך באיזה קטטה, ואז הוא קורא לי ואני עוזר לו, והכל מסתדר.
בבקשה, הנה, אתה כבר עוזר לו.
תקשיב רגע, עם כל הכבוד למה שאלת, וינון שאלות חשובות, בוא נתחיל בעזה, כי ארז הוא מומחה לעזה, והוא, כמו שאמרת, מופקד על התכנון המבצעי בחזית הדרום כבר מיליון שנה, ותגיד לנו בעצם, אם אתה יודע לנתח ויש לך כושר ניתוח, אנחנו מכירים המון שנים, מה בעצם, איך יכול להיות שאתמול הם משגרים 10 רקטות, שזה מעיד על יכולת שיגור לא ספורדית, כמה אנחנו רחוקים מה שנקרא בזמנו הניצחון המוחלט, איך בכלל עושים דבר כזה? כאילו מה, אם נעשה מחדש את השש אוגדות ונתחיל מההתחלה, זה יסתדר?
אם נעשה לא מחדש, אבל אם נעשה את מה שיכולנו והיינו צריכים לעשות כבר לפני שנה, אז זה יסתדר, כי העניין הוא לא רק האוגדות. בסוף בשביל להכריע את החמאס צבאי ושלטוני, כמו שמוסך למטרת המלחמה, צריך לפעול גם נגד החמאס הצבאי, וגם נגד השליטה שלו באוכלוסייה. השליטה שלו באוכלוסייה היא תולדה של השליטה שלו בסיבה הומניטרית. וזה משהו שלצערי, ברגע שיצאנו מההסכם החטופים הראשון בנובמבר שעבר, והתחיל הלחץ האמריקאי, והלחץ האמריקאי היה תכניסו, והם רצו לספור לנו מסעיות, כמה מכניסים. בלי להיכנס לעניין של מה היה נכון יותר או לא לעשות, הלחץ האמריקאי היה בהחלט אפשר לפעול על איך מכניסים, כי ביידן לא אמר תכניסו את הסיוע לחמאס, הוא רוצה שיכנס סיוע שהוא יהיה בסדר. וצהל פה לקח עמדה ואמר אין ממשל צבאי ולא אין ממשל צבאי, וחיילי צהל לא יחלקו מזון וכדומה, ולא הביא גם פתרונות חלופיים. אלא בחר בדרך הקלה של להכניס את הסיוע לידי חמאס. ובכך, ביד ימין, בשנה האחרונה אנחנו מתסכים לחמאס את הצורה, וביד שמאל אנחנו מאכילים אותו, מכניסים לו כסף, ומאפשרים לו להמשיך לשלוט ולשלם את המשכורות. אז כדי לשנות את המשוואה, מה שצריך לעשות, זה התקפה הצבאית משמעותית מחזרה ללחימה, זה שליטה מוחלטת שלנו או של באי כוחנו בסיוע ההומניטרי, ואם תוסיף לזה גם את הסוכריה שבה נקרא לזה הגירה מרצון, תוכנית טראמפ כזאת או אחרת, ופעולה מול חמאס בחול, בקטר ובטורקיה ובמקומות אחרים שהוא מתחבא בהם, אזי אתה מגיע מהר מאוד לכדי מה שרצית, הניצחון המוחלט.
אמרת באי כוחנו, הרי אחת הבעיות זה שלא הבאנו אלטרנטיבה לחמאס, או שצריך להגיד את האמת שאין אלטרנטיבה לחמאס, ברגע שנתניה לא מוכן לשמוע את המילה רשות, למרות שיש לנו איתה הסכמים ושיתוף פעולה ביטחוני ביהודה ושומרון, לא מוכן, מה לעשות, אני לא יכול לשכנע אותו, אז או חמאס או כלום, כי אין בעזה ערבי שהוא לא חמאס ולא רשות, אז מה הוא?
זאת שאלה מצוינת ויש לי גם תשובה טובה.
בוא, זה אנחנו נקבע.
הסיבה ש... אתה צודק. הסיבה שלא עשינו שום צעד משמעותי בעשור ויותר האחרונים ברצועת עזה, כי תמיד שאלה על השולחן עניין של כיבוש הרצועה או טיפול בחמאס, השאלה הייתה מה קורה ביום שאחרי, ואז מחר שלא הייתה לנו תשובה טובה, ואמרו שברת שילמת, וכל מה שיבוא אחרי החמאס יותר גרוע. אזי לא עשינו כלום, קיבלנו תוצאה את השבעה באוקטובר, גם בגלל סיבות אחרות. נשים את זה שנייה בצד. מה שהחמאס גרם לנו בשבעה באוקטובר זה להבין שחמאס לא. עכשיו אתה שואל מה כן, ואני אומר שהתשובה למה כן היא יותר מורכבת, כי רשות לא, למה רשות לא? כי הרשות לא שולטת גם ביהודה ושומרון, גם אם תגיד לרשות לחזור לעזה או תחזור, הם מפחדים פחד מוות, גם ביהודה ושומרון ללא כידוני צהל והפעולות היומיומיות והלביות.
אז יהיה אין כידוני צהל, אנחנו הרי לא הולכים לשום מקום, גם בעזה. תביא איזה קומבינה, תייצר קומבינה, שים שם פקידים של רשות שיחזיקו את זה כלכלית, כי פשוט אין אלטרנטיבה.
אז אני אגיד לך...
תגיד, אתה רוצה שחיילי צהל... אגב, לא אמרת, אבל צהל כבר הודיע שתוך עוד איזה חודש הוא יתחיל לחלק את זה. יתחילו להרג לנו חיילים על הבטש הזה, על החלוקה של שקי קמח, נראה לך הגיוני?
לא יתחילו להרג לנו חיילים על חלוקה של שקי קמח, זאת הפחדה שדערי גם הצבא השותף לה, שכל פעם שהצבא לא רוצה לעשות משהו, אז יש משהו מצגת מפחידה.
אבל לא רוצה להיות תבורה ובריאות וביוב, זה מבין את הצבא.
אתה לא צריך לטפל לא בתבורה ולא בבריאות. לא מטפל בזה גם ביהודה ושומרון, ובלי קשר לרשות, עוד לפני שהייתה רשות לא טיפלת. ואז אומרים, טיפלו בזה גורמים מקומיים. ולכן, מה שצריך לעשות, זה נקרא רכיבי ממשל צבאי. אתה כרגע במלחמה, אתה לא מחויב להם לא לחינוך ולא לספורט. אתה מחויב מזון, מחסה ומרפא, זה מסופק באמצעות גורמים וארגונים בינלאומיים, זה יכול לעשות בשיתוף ובסיוע של okay. חברות, כמו שפורסם, של חברות אבטחה, זרות שעובדות ככה במתכונת הזאת עם הכוחות האום בכל העולם, וכל מה שאת צריך זה מוטיבציה okay. ורצון שלנו
תגיד, לעשות. תגיד, מר וינר, איזה ציון אתה נותן לרמטכ"ל הרצי הלוי בניהול המלחמה ברצועת עזה?
אני... לא רוצה לתת ציון במספרים, אני אומר...
אין הערכה, מצוין, טוב מאוד, טוב, לא טוב, מספיק, בלתי מספיק, יש משהו...
הניהול, המחר, כמו שאמרתי, לא, חס וחלילה, הרמטכ"ל, הרצי הלוי, שראוי, פעל, גם אם אני חושב וחשבתי שוטה, ואמרתי לו את זה קורה בזמן אמת, הטעות הגדולה ביותר שלו הייתה חוסר הרצון לכבוש את השטח, שזה שלב... או שתיגר ראשון בלהכריע האויב מהסוג הזה, והטעות השנייה שלו הייתה, כמו שאמרתי, בחוסר הרצון לקחת אחריות ושליטה על הסיוע האזרחי. ולכן המלחמה הזאת המשיכה יותר מכפי שהייתה צריכה, ולכן היא עדיין לא הוכרעה. וזה משהו שנדרש לשנות אותו.
אז זה עכשיו
נחשב... אבל אנחנו מאשימים את הרמטכ"ל, בוא לא נשכח.
לא, רק שאני אבין לפני זה, זה נחשב נכשל?
זה נחשב, מה שנקרא... לא נחשב כי יש הרבה הישגים צבאיים, אבל בהחלט ציון נמוך מ-50, לא 100.
טוב, אתה יכול, אם תתאמץ עוד קצת, אתה יכול בסוף להגיע לדרגת חבריך במכונת הרעל, ולהגיד שכל מה שהצליח, ודברים רבים מאוד 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 הצליחו במלחמה, כולל חיסול כל הנהגה. חפשי
שאתה שבא לעזרתו.
לא, אבל יש לו...
כל עוד הוא חושב כמוך.
לא, תמיד, אם תשאל את ארז וינר, אני אגיד לך, הבדלי אידיאולוגיה היו לנו תמיד.
אגב, פחות מ-50 זה נכשל, כאילו, לפי מה שאני מכיר את הציונים.
הבדלי אידיאולוגיה היו לי עם ארז וינר תמיד, וזה לא מנע ממני לחשוב שהוא איש טוב וראוי, וגם הוא משקר. מה? כן, נכון. בוא. יקב ירושלים, אני מכיר כמה יקבים יותר טובים, אבל הוא כבר לא שם, לדעתי. בקיצור, כי בסופו של דבר, אוקיי, אז הוא לא רצה לכבוש, אבל כבשנו, והשאלה אם אתה חושב ארז שיש לנו מספיק סדק, להחזיק את כל עזה כבושה, ולעשות, להיות בתוך לבנון, ובתוך סוריה, ולנהל שם גם את המלחמה, ולהתכונן לאיראן, כי כשאתה תת אלוף, זה סבבה להגיד את הדברים האלה, אבל כשאתה רמטכ"ל ואחראי על כל המזרח התיכון, נראה קצת אחרת.
העיקרון שלי... הוא שיש לי זווית ראייה, אני חושב, ייחודית, שגם מהזירות השונות, גם מהתקופות השונות, גם בלשכת הרמטכ"ל, אנחנו לא מסתכל על זה, אני מקווה, בזווית צרה, ואני חושב שאבן הראשה במיצוב מחדש שלנו במזרח התיכון הוא הכרעה של החמאס. ולכן זה צריך לקרות נקודה.
אני חושב שצבאית הכרענו אותו, די מאחנו אותו אפילו.
נכון, נכון, צבאית הכרענו אותו, בהגדרה, אבל... כדי להביא את אותו ניצחון ולהשיג את מטרת המלחמה, שנוסחה באופן מאוד מאוד ברור ומובחן על ידי הדרג המדיני במקרה הזה בניגוד למלחמות עבר. כדי לעשות זה צריך לפעול גם כנגד כוחו השלטוני, ואני חושב שפעולה נכונה כזאת הייתה מקצרת את משך הבחירה.
תגיד, אז למה ראש הממשלה
וכמובן?
למה פשוט להורידו הוראה חד משמעית, לא לשיקול דעת לצבא, אחד לכבוש, שתיים תתחילו לחלק את הקמח? הרי הצבא צריך למדת את הנקודה הזאת.
קודם כל, קשה מאוד, כפי שאתה יודע, גם עם שנים עברו, לתת פקודה חד משמעית לצבא או למערכת הביטחון, כאשר היא באה בראש אחיד ומונוליטי ומסבירה שאי אפשר. כשהדרג המדיני מדבר על ממשל צבאי, אז הצבא שם מצגת מפחידה שאומרת כמה עוגדות וכמה כסף ומה זה יעשה ליוקר מחיה בארץ.
זוכרת המצגת של 2014? באמצע צוק איתן, שנתניהו הדליף בתוך כאלה, כי גם הוא לא רצה לכבוש אותה, הוא לא רצה בכלל להיכנס לעזה.
אני לא יודע מי הדליף את המצגת ההיא.
אז אני יודע, ואני עדיין לא נתבעתי על זה. אבל
שנייה, בוא ננסה להביק אותו. אני עיתונאי קודם כל, בן, תנאי מאוד, אתה לא מכיר אותי. אז יפה, קודם כל הגענו לציון לרמטכ"ל. עכשיו דבר שני, האם, לפי מה שאתה מבין, הרמטכ"ל החדש הולך לייצר מציאות שונה ברצועת עזה?
אני רוצה להאמין ולקוות שכן. אני כרגע כבר מה שנקרא... מחוץ למעגל...
לא, אבל אתה מכיר את התוכניות, לא?
אני מכיר
קצת את התוכניות, זה מאוד מעניינות.
מי הדליף לך את התוכניות?
ארז.
אני מכיר הרבה את התוכניות, כי אני כתבתי אותן, ואני לא הדלפתי אותן לינון לצערי, אבל זה גם לא להחריג, כפי שניסו לטעון.
אני חושב שיש שם אלמנטים שאני מכיר שהם מעניינים מאוד.
אני חושב שהגיע הזמן לא לדבר על זה, בכל זאת, למרות שנתניהו קיבל אתמול רשמית אחריות על ההדלפה ההיא, בואו לא נעזור לחמאס, ובואו נעבור למה שרצית להתחיל.
דרך אגב, אני חולק עליך בעניין הזה, בן, אני חושב שהתוכניות שלנו הן ברורות, אני חושב שלחמאס אין שום אפשרות לעצור אותן, ואם זה היה תלוי בי, הייתי מפרסם אותן.
וואלה.
אני חושב שזה קצת...
יאללה, אז מפרסם?
גם... לא, אני אפרסם מי שמותר לו ורשאי, אבל אני חושב שגם ראש הממשלה וגם שר הביטחון בדבריהם בשבועות האחרונים די אמרו לחמאס מה יקרה לו.
ראש הממשלה בינתיים פרסם שהולכים לעשות את ציר מורג, בין מורג לפילדלפי יהיה אזור.
כן,
זה פורסם.
זה פורסם, ואני חושב...
טוב, דיברנו ביטחון, לא שכנעת אותי לגבי החלוקה וכו', אני כן חושש שבבטש כזה נשלם בחיים של ילדים שלנו, אבל אני במיעוט בשיחה הזו. תגיד, מה, קודם כל בוא נסגור את הפינה של סמוטריץ', האם אתה ארז וינר של העידן הזה, שפוגש שרי קבינט בחווה ומוסר להם מסמכים, כי... כן, אמרתי, סליחה, אופר וינטר התכוונתי להגיד של העידן הזה, שמדליף לשרי קבינט ללא אישור המפקד שלך, שלו?
אז אני אגיד כך, א', אני לא העברתי מסמכים לאף גורם, ובניגוד להרבה חברים שדים שישבו בחדרים, כולל בחדרי המסע ומתן, לא רציתי לדבר עם עיתונאים, אתה יכול להעיד, וגם ינון, שלא דיברתי לא איתך ולא איתך, ולא סיפרנו סיפורים, ולא מה קורה ומי אמר למי. אני ניהלתי מהשנה וחצי האחרונות האלה שיחות עם אך ורק עם גורמים מורשים, גורמים שבשותפי סוד, גורמים שהם...
אתה פגשת את סמוטריץ'?
אני פגשתי את כל חברי הקבינט, ופגשתי את כל חברי ועדת המשנה לוועדת חוץ וביטחון, ופגשתי את שרי הביטחון, את כולם. לא, מה שנקרא, הדלפתי לאף אחד, לא סיפרתי...
והכל היה בסמכות וברשות, אתה אומר.
ולא העברתי מסמכים. בוא נגיד ש... לא עשיתי דברים שהמערכת לא ידעה שאני עושה, ואני חושב שההתעסקות הזאת היא התעסקות פסולה ולא חכמה, כי בסוף, אתה רוצה שהדרג המדיני יקבל החלטות מושכלות, אתה רוצה שהוא לא ישמע קול מונוליטי של אך ורק מה הבא, נגיד הרמטכ"ל, להגיד לו בנושא X או בנושא Y.
לא הבנתי מה הבעלה לדבר עם איש מהקבינט, כאילו מה... לא הבנתי, אתה בנוי על הדלפות, אתה כל היום מדבר עם אנשים מהצבא, אתה רוצה שידליפו לך דברים, אבל כשמדברים עם שר בקבינט שמורשה סוד, כן, שהוא חשוף לסודות, אתה בא בטענות לקצין שעושה את זה. אתם כולכם ירדתם מהפסים.
מה שטוב, זה שאמרת שאתה עיתונאי, אז בוא רק בחצי דקה אני אסביר לך את זה. לקצין בצבא אסור לפגוש שום פוליטיקאי בלי אישור מפורש של מפקדו.
ועיתונאי?
בנקודה סוף. אני, אגב, אני בעד שיפגשו. אז אני, אבל לא, אני לא מדבר עכשיו מאיתם, לנו יש אינטרס שיהיו עוד לחוד.
רק שלא יתפסו אותם, אתה אומר.
אסור לפגוש.
אסור להתפס.
אסור לפגוש פוליטיקאים. מי שמציג את עמדת הצבא מול פוליטיקאים, זה אלה שבאים לקבינט. אם ארז רוצה לפגוש, צריך לקבל אישור.
להדליף מותר.
ארז אומר שהיה לו אישור, ואני מאמין לארז וינר. אני מכיר אותו איזה 15 שנה. זה הכל.
לא 30?
כמה שנים אנחנו מכירים, ארז? שמאלנו לא. תשמע, הוא באמת
לא להגיד משפט.
הבן אדם ירה פגזים על הקזינו של, איך קוראים לו? של ג'יבריל רג'וב, אז אתה משאים אותו בשמאלנות.
כן.
נכון, ארז?
גם זה לא על הקזינו, על הבית של ברמלה.
כן, לא בדיוק הקזינו, לא בדיוק הבית, לא בדיוק זה.
ולא ג'יבריל.
זה היה הוא מהשבק, איך קראו לו, שהיה שותף שם בקזינו, נו.
זה היה ג'יבריל רג'וב, זה הבית שלו ברמלה, והוא התחיל. הוא ירה לחיילים שלי קודם.
אוקיי.
ומי פרסם את התחקיר על יוסי גנוסר והכספים של רפאת ינון?
ביבי.
לא, אני. תגיד, ארז, אז עכשיו הגענו סוף סוף למסמכים. איך זה קורה לך שאתה משאיר חבילת מסמכים סודיים באיזה חניון? אוקיי, לא הדלפת, סתם איבדת. מה, נו בחיית, מה, אתה כבר בדמנציה כמוני?
קודם כל, מבחינת הגיל, אני לדעתי באותו אזור חיוג. הסיפור הוא 69.
תגיד, אתה נורמלי, אני
69 זה כמוני.
והדרת פני זקן, אני יליד 60, איך אתה מעז? תמשיך.
אמרתי אזור חיוג.
אזור חיוג, זה נכון.
הסיפור, אני משתדל לדייק.
יש לך חצי דקה.
הסיפור מביך ופשוט, אני הייתי בדרך מפיקוד הדרום, הלכתי לדיון בקריה, מסמכים היו אצלי ברשות ובסמכות, ובצורה, על פי פקודות ובצורה מאובטחת, ואני עולה ויורד מהמשרד הפרטי שלי בדרך לדיון אחר באוגדר, ושם מוציא את המסמכים מהתיק כדי לעיין בהם. מכניס אותם, לא מכניס אותם חזרה לתיק, כי אני שם לב שאני מאחר ויורד מהר לחניון. ושם כשאני מכניס את התיק לאוטו, נופל לי מסמך ונשמט לרצפה, בחניון הסגור, בבניין הסגור, מוצא אותו קבט, מחזיר אותו לידי מחלקת ביטחון מידע, לא נגרם נזק.
איך נופל מסמך? איך נופל מסמך?
כמו שאתה אומר, הגיל, הדימנציה, שנה וחצי של מילואים, לא תקין, תקלה.
אוקיי.
קרה לפני כשלושה חודשים, תוחקר, תחקיר שהופץ לשלושה
אנשים. דיווחת על זה מיד, נכון?
חייבים לסיים, יורם, סיימנו. אם תרצה, נדבר איתך בשעה הבאה.
ארז עשה שנה וחצי מילואים, גם את זה
עשו. כוח על כל מה שעשית למען עם ישראל, ארז, תודה.
תודה רבה.
ביי. אהבתי שאתה לא רצית את הקטע שהוא איבד מסמכים והדליף וכל מיני כאלה.
אמרתי שלא רציתי, רציתי, חשבתי שצריך לדבר על זה בסוף, בהתחלה.
ואז איכשהו אמר שנתרן לרמטכ"ל ציון פחות מ-50. רגע, רגע, אז איך אמרת שאיבדת את המסמך? בוא, בוא.
תגיד, אתה דפוק.
רגע, איך, בוא שנייה, שנייה.
לא, יש גבול. גם ארז הוא חבר שלי, אני מגן עליו כבר 15 שנה, ואני מגן עליו גם עכשיו.
חבל 30.
אתה מחפש קונספירציות, לא תמצא.
זה שאתה לא מגן עליו.
לא תמצא.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית. עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
קיצור, אם אני מבין נכון, יורם כהן מאשר הבוקר, שכבר בתקופתו כראש השבק, נתניהו זיהה את בעיית האמינות של בנט.
לא כל כך מצחיק.
למה? יואב צוחק, שר מחייך. כולם פה, אתה יודע, בצחוקים ודחקות, ורק אתה...
זה מתוך חמלה.
בסוף לבנט יש בעיית אמינות, כן? כן? אגב, גם שקד חייכה. בסוף לבנט יש... הוא עשה את הפאק באמינות, כמו שקוראים לזה ביחידה, פאק באמינות, הכי גדול בפוליטיקה הישראלית שהיה אי פעם. הבטיח משהו, חתם על נייר, הצהיר הצהרות, ובסוף בגד בבוחרים שלו ועשה בדיוק ההפך. כלומר, אנשים שהצביעו לו, אחרי שהוא אמר להם, אני לא אלך עם השמאל, אני לא אכתיר את יאיר לפיד, אני לא יושב עם רם, אני לא זה, כל זה... עשה את זה. אז בעיית אמינות יש פה. יש פה בעיית אמינות. אין מה לעשות. זאת האמת. הבן אדם, אתה יודע, בא בתפיסה אידיאו, היה ראש מועצת ישע, בא כאיש ימין וכל זה. היום הוא מועמד השמאל. היום בנט הוא מועמד השמאל לראשות הממשלה. הוא התקווה הלבנה שלהם להפיל את נתניהו, אבל מי תומכים בו? כל המצביעים שם זה המצביעי שמאל. זה דבר מטורף. איך יכול להיות, תסביר לי אתה, אם אין לבן אדם בעיית אמינות, איך יכול להיות שבן אדם שמגדיר את עצמו כאיש ימין, הוא המועמד של השמאל לראשות הממשלה? אתה יכול להסביר לי את האירוע הזה? או שהכל פה כל כך מעוות שזה נראה לך נורמלי, שזה נראה לך סביר, שזה נראה לך שאין שום בעיה, שבן אדם שהיה ראש מועצת ישע, הוא היום עם ולדמן, שוולדמן זה אחד שהוא שמאל, כן? אין מחלוקת, שהיה מדבר לפני הטבח על הפועלים האזתים שלו, והוא נותן תקווה בעזה וכל הדבר הזה, ואנחנו נזה ונביא שלום ושירי הלום, והבטחתם יונה על אשל זית, הבטחתם שלום בבית, לה 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 לה, ושרנו שירים והיה כיף והיה אחלה, ורק תתנו להם שטחים, לה 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 נה 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 לה 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 לה. תודה אביב גפן ששרת לנו, באמת כל כך מרגש הטקס היום. בואו נשאיר ורק שיהיה שלום וניתן להם את השטחים והכל יהיה כיף והכל יהיה סבבה. והנה בא נשיא מצרים ודייוויד ברוז, לא משנה, אבל אביב גפן תמיד שרת הזה. והכל היה אחלה והכל כיף, והיום הנציג של המחנה הזה זה נפתלי בנט. אז זה בעיניי טיפלה, טיפלה, טיפלה מוזר. אוקיי, זה דבר ראשון שרציתי להגיד. דבר שני שרציתי להגיד, או יותר נכון להשמיע, כן? זה את רמת התרללת שלכם. מי האנשים, תשימו לב מי האנשים כרגע במחנה של בנט. בואו נתחיל בשני לשעברים, שניהם היו אלופים בצבא ההגנה לישראל, שכבת גיל לדעתי מעל 70, כן, או סביב ה-70, או אחד יותר, אחד פחות. נתחיל באמי איילון, יריב לוין אמר אצלי בתוכנית בטלוויזיה, הפטריוטים, אם בגץ יעבור על החוק ולא יאשר את פיטורי ראש השבק, צריך להחלים את, צריך להחליט את, להחרים את ראש השבק. אז זה מה שהגיב עמי איילון, תקשיבו.
אגב, הרי מה אומר לוין? לוין אומר בדיוק את זה. אם ראש הממשלה יעשה את זה, אז בראייתי המשפטית הלא רלוונטית, זה ביזיון בית המשפט או ביזיון בית הדין, וזה בעצם מעצר. אם היועץ המשפטית לממשלה ואו בית המשפט העליון יכריז שהממשלה בעצם, ראש הממשלה ביזה את בית המשפט, אז כמובן שחובתו של מפכ"ל המשטרה דרך אגב ושל ראש השבק זה לבצע את הנחיות בית המשפט והיועצת המשפטית לממשלה ולעצור את ראש הממשלה.
פשוט. 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 לעצור את ראש הממשלה. אתם גנובים לגמרי. מה הם גנובים עם טאקו? עכשיו, מה שכן, עכשיו תקשיבו לעוד אלוף. אבי מזרחי, היה ראש, היה מפקד פיקוד המרכז של צהל, כן? הוא בכלל, תקשיבו, זה רתח לגמרי שם הכל מה שקורה בראש. בבקשה.
תודה רבה לך, אלוף מילואים אבי מזרחי, לשעבר מפקד פיקוד מרכז. תודה, אבי.
אני עוד דבר אחד, אני מקווה שהממשלה הרעה והכושלת הזו תסיים את דרכה מהר ככל האפשר.
אוקיי.
וכל שרי יעומדו לדין בעבוד בגידה, לא פחות מזה.
אוקיי, וואו, זה דברים מאוד מאוד חריפים. אבי מזרחי, תודה רבה לך, תודה.
תודה לך, אבי מזרחי. תודה, תודה, אבי מזרחי. תקשיבו, מה הבן אדם אומר? שהממשלה תעמוד לדין על בגידה. על בגידה, לא פחות, על בגידה. תגידו, האנשים האלה, איפה השיקול דעת של האנשים האלה? אלה האנשים שקיבלו החלטות על ביטחון ישראל. זה חבורה של מטורפים. זו חבורה של מטורפים. אנחנו חיים פה בניסי ניסים. לא יאמן. זה פשוט לא יאמן. מה שקורה פה. אני כבר לא מדבר על מטורללים שחיללו את האנדרטה של יוני נתניהו בחולון. אוקיי, או נאוה רוזוליו אחת שרודפת אחרי פעילי ימין, והוגש נגדה צו הרחקה משר נתניהו. או איזה אחת אופרית שפירה ברמן, שהיא אנליטיקאית, פרופסור באוניברסיטה העברית, מטפלת בפגועי טראומה או משהו בסגנון הזה.
שהיא כותבת ביבי בוגד בין שלוש נקודות. זה תרללת, זה כאילו, זה האליטות של האליטות, של כאילו כל הבכירים, פרופסורים, כל מיני כאלה, כן? מה קורה לכם? מה קורה לכם? אתם השתגעתם? למה אני צריך לעמוד בשער ולצעוק? אתם ירדתם מהפסים, תתאפסו, אנחנו במלחמה. די, שיגעתם את רבי.
עכשיו, אתה יכול לדבר. תודה רבה.
טוב, זה שאתה, ביביסט כבד, מדבר על בעיות אמינות, הבטתי למעלה וראיתי שזה נכון, הגיהינום קפה. חסיד של נתניהו מדבר על בעיות אמינות. לבנט אין שום בעיית אמינות. נתניהו מעולם, עד הפעם האחרונה, בכל 700 הפעמים שהוא הרכיב ממשלות, הפר את כל ההבטחות שלו לבוחר, וזה היו רק, אלה ההבטחות הפחות חשובות שהוא הפר. את אוסלו הבטיח שלא יקבל, קיבל, את לא ידבר עם הטרור, שחרר את כל הטרוריסטים, אני אפיל את שלטון חמאס בעזה, ממן התחיל שלטון חמאס בעזה, והם מדברים על מנסור אבס, ומי מדבר על מנסור אבס? ינון מגל, שישב פה כמו תתלה, או תלה בעצם, ישוב תלה לחק האם, והכשיר את מנסור אבס, במאמץ המיוזה של החבורה הזו, להקים ממשלה עם מנסור אבס, שלמרבה המזל סמוטריץ' טרפד. את הרב דרוקמנים הביאו למנסור אבס, זאת אומרת, מנסור אבס, זה פשוט אנשים שאין להם טיפת בושה. ולא, ולדמן לא עם בנט, וגם לא אבי מזרחי, שהוא אלוף מצטיין, ואלוף פיקוד מרכז, שאני מסכים, אני לא משתמש במילה בוגדים, אבל כל מה שהוא ואמי אילון אמר באינסרטים שלך, אני מסכים לכל מילה. וזה שאתה לוקח בסוף את כל מה שמתברר לנו הבוקר, שאני כבר אומר 30 שנה, כן? ולוקח את זה לבעיית אמינות, אתם מבינים, שראש ממשלה קרא לראש שבק, ביקש ממנו להפעיל אמצעים שהפעילו נגד רוצחי משפחת דומה כדי לחסל רבים פוליטיים? לא פעם ולא פעמיים, אתם מבינים את זה? עכשיו, בואו תשמעו רגע, נתניהו קצר, זה כמה שניות, כי זה גם בדיחה. רגע.
אני דורש לחקור הדלפות חמורות.
חמורות.
מישיבות קבינט ומדיונים ביטחוניים רגישים. אני דורש קודם כל לחקור את ההדלפה הפלילית של חבר הכנסת קריב מדיון סודי של ועדת החוץ והביטחון.
חבר הכנסת קריב התייצב היום במשטרה כמו שצריך להיחקר. אגב, אני מזכיר לכם שהחבר כנסת של הערב רב הזה שמכונה מפלגת השלטון והקואליציה שלה, שחטפו פה את המדינה ומשמידים אותה, כשאמרו שהם עלולים להיקרא לחקר על פריצה לבסיס צבאי, מצולמת, הודיעו שהם יצפצפו, הם לא יבואו בכלל. קריב התייצב, ההדלפה המדוברת היא אליי. אני לא אומר ולא מאשר שזה קריב בכלל. אבל אם תקראו את ההדלפה, תראו שאין בה שום דבר סודי. ובסך הכל, יש שם סקירה שנתניהו נושא בפני ועדת חוץ וביטחון, שהבת שלי אביגיל יודעת יותר פרטים, מה שהיא מוכיחה, זה שהוא היה מודע לאיום של חמאס. זה ההדלפה, אין שם, זה עבר צנזורה, בניגוד למה שהם הדליפו לבילד. עכשיו, ביצה נשברת, אין בארץ מספיק.
החקירה שלו לקחה פחות משעה, כן, זה ב-VIP לשמאלנים ב-433 הוא עבר, זה בסלול מיוחד.
א', אני מאוד אשמח אם הוא תפריע לי, וב',
לא, רק רציתי להתקן אותך.
כן, כן, כשאין מה לחקור, אז גם השעה הזאת מיותרת, כי אין מה לחקור. כי מסתכלים, בסוף מה שפורסם אצלי, מסתכלים, קוראים, אין בזה שום סוד, עבר צנזורה, כרוניקה, כל ישיבות ועדת חוץ וביטחון מודלפות תמיד, אבל העבריין המשולח רסן הזה, האדם, המלאך חבלה האולטימטיבי של עם ישראל, שמעתם אותו על הדוכן, עכשיו, למה אני עושה לכם את כל ההקדמה הזו?
למה באמת?
כי, נכון, יפה, אני ציפיתי שאתה תשאל.
כן.
כי מתברר שהוא לקח אחריות על הדלפה חמורה מאוד של חומר סודי ליונתן אוריך, בעדותו במשטרה, נתניהו. ואתם כבר שלושה ימים, אני עכשיו אקריא לך את כל הציוצים כולל שלך, אתמול אתה אמרת, לא, אני עושה לך הרבה הנחות סלב לאחרונה, לא רציתי להשמיע לך, אוריך ופלשטיין לא נחשפו לחומר סודי. אז הוא הדליף לאוריך חומר אולטרה סודי.
איזה? מה? אתה יודע מה הדלפה?
אני יודע ולא יכול להגיד כי זה נפסד בצנזורה. וגם את הבילד, שגנבו שם חומר גלם בערבית, גנבו, הבילד אמרו, חבר'ה זה לא אמין, אז תביאו לנו את המקורי, גנבו את המסמך המקורי, זה הכל בהשראת ידיעת והנחיית נתניהו, שהתבע אותי. זה חבורה של עבריינים, של פושעים, של אנשים שפשוט חטפו כאן מדינה, ותראו, מטריד את ינון מגל, מטריד עמי אילון, יושב יעקב ברדוגו, האיש הכי קריב קרוב לראש, הכי גלעד קריב, לראש הממשלה, ואומר שצריך לפרק את השבק. משל, יש לנו עוד שבק. תגיד, מה יהיה? יכול להיות שסגרתם עם השבק הקטרי, תמורת ריטיינר? יש מצב, אולי. לך תדע, אולי יש להם שבק טוב שם. זה חבורה חמושה, האידיוט הזה אומר. לא, אתה רוצה שהשבק יסתובבו עם אפרונות. כמה טמטום אפשר? תגיד, כמה טמטום יכול להיות? שמע ציוץ עכשיו של אלון עזריאל. יורם כהן מספר שנתניהו ביקש ממנו לפסול את בנט מהקבינט. מזכיר שכמה שנים לאחר מכן, ב-2020, נתניהו סיפר בבדיחות הדעת, הכל אגב מצולם, שהוא מינה את בנט להיות שר ביטחון ולפתור בעיה פוליטית, וביקש מהקהל לצחוק, כי זו הייתה בדיחה. וב-2021 הוא הציע לבנט ראש ממשלה ברוטציה. נתניהו, בכתב. ואני מזכיר לך עוד דבר, ינון, שאחרי שהוא קורא, מתי הוא קורא ליורם כהן, שיפסול את בנט על איזה בעיה מסערת מטכ"ל, כאילו זה רלוונטי. בואי, אם אני אגלה לך פעם איזה בעיות היו לי בצבא, אתה צריך לפסול אותי מלנשום.
אני פוסל אותך אגב בלי קשר לבעיות בצבא.
אני יודע. אז הוא מזהה שבנט הוא בעיה, כי בנט הוא היחיד עם ביצים, אגב, אחרי שהוא נפגש שלא כדין עם אופר וינטר, שדורש בקבינט לעשות פעולה נגד המנהרות. כי כשהאפס הזה יוצא לצוק איתן, הוא לא מוכן אפילו להיכנס לעזה. הוא לא מוכן להיכנס לעזה, זה שכובש אותה עכשיו, אחרי הטבח. ובנט עושה שם מאומת אדירים, וגם מדליף אגב, ואומר לפחות, המנהרות האלה שגילינו עכשיו שהן חוצות, בואו נפעול נגדם. ואגב, עוד דבר שהתפרסם, זה שהוא לא אישר ליורם כהן להגיד לשרי הקבינט שיש מנהרות חוצות. אותו אפס. הוא לא, תקשיבו לזה שוב, ראש הממשלה לא אישר לראשי מערכת הביטחון, להודיע לשרי הקבינט שיש מנהרות שחוצות מאז לתוך לקיבוצים ולסדרות ולהכל. לא ישיר, למה? כי עוד הם היו עלולים לדרוש ממנו לעשות פעולה נגד הדבר הזה. אתם מבינים עם מי יש לנו עסק? עכשיו אתה רוצה שאני אקריא לך את כל הציוצים שלכם נגד הדלפות? או ש... בשם הידידות והראות.
אני חושב שברגע שהסברת שאין בעיה עם ההדלפה מתוך ועדת חוץ וביטחון, אז אנחנו פיטים, כאילו הכל בסדר. יש תחושה שהכל פה בפוזיציה, גם אצל מר כספית, כן?
לא, הכל לא בפוזיציה, אבל אני אסביר למה.
בן אדם שחי מההדלפות, זה משלח ידו, עובד בהדלפות, ועכשיו כשמדובר בנתניהו, אז הוא פתאום זה, אבל נתניהו הדליף, נו באמת, בן.
לא, אינון, אינון, כן. אתה עוד פעם, ואת עושה את זה בחובבנות כרגלך, מנסה להפוך כן, את זה. אני כן. חיים מההדלפות.
אבל בוא תן לי גם כן
לענות. לא, שאלתי אותך שאלה, לא סיימתי, אני מיד מסיים. כי שכחתי להגיד משהו שקשור לשעה שבה. אני חיים מההדלפות, ולכן לא תמצא אותי בפסטיבל הזה של הצרכות נגד הדלפות. אני רק ש... מתברר שהמדליף הראשי, אגב, אני פרסמתי בזמנו שהוא הדליף את המצגת, שהרמטכ"ל מראה לקבינט שיהיו 500 הרוגים כדי לא לעשות פעולה באותו צוק איתן. הוא גדול המדליפים אי פעם. ואני לא נגד הדלפות. אבל כשמדברים, כשהוא צורח האפס הזה, על הדלפה של גלעד קריב שלא השארתי אותה, אני מסביר לכם, אין בהדלפה, אין בזה אפילו סוד. ולעומת זאת, הוא מדליף מצגות, הוא מדליף מהקבינט, הוא מדליף הכל. הכל, הוא את מספח שטאובר נופף מעל דוכן הכנסת. זה בסך הכל כרגלי, אני מקיע את הצביעות, ולגבי פוזיציה. שמע, אני מצפה ממך ליותר, אני בכוונה השארתי את נושא אובדן המסמכים, שאין עליו תשובה, לדקה ורבע האחרונות, ואתה חושב שהעליתי את זה, כי גיליתי מה דעתו של ארז וינר? אני יודע מה דעתו של ארז וינר יותר טוב מארז וינר. אני כתבתי ספר שלם חמקן נגד אהוד ברק כדי לשמור על ארז ועל גבי אשכנזי וגם יצאתי צודק.
טוב.
אז באמת הפוזיציה.
בן, אני רק, אני חושב שהניבולי פה כלפי ראש הממשלה...
זה יימשך.
זה לא...
זה יימשך, מדובר באפס, מדובר בעבריין, אני רואה מה הוא מעולה למדינה, אני רואה את הברדוגו שלו, מה, איך נדבר על השבק, אני רואה, הוא פשוט מפרק את שירות הביטחון הכללי בימים אלה.
או שיכול להיות שזה ראש השבק שנאחז...
מצד שני, אני לא אגיד בוגד בשום מה שאמר, מי אמר... אבי מזרחי, אני חושב שהוא קשה בלשונו, אני לא משתמש במילה בגידה, עדיין גם היום לא.
טוב, תשמע, מצד שני, צריך להגיד שרבים מכם כן משתמשים במילה הזאת, והאנשים שעומדים על הבמה, אם זו חברת הכנסת לזימי, אם זו חברת הכנסת לשעבר, זהב ושגלון, לא מעשים את האנשים, ולא אומרים להם, כמו שנתניהו אמר בזמנו, הוא לא בוגד, כן? אלא שותקים במקרה הטוב, טוב שהם לא אומרים, אתם טועים, הוא כן בוגד, כן? כשהם צועקים משהו אחר, אבל בסדר, הבנו, אנחנו כבר הכל מותר, מותר להגיד על נתניהו הכל, אתם משוגעים, ירדתם מהפסים, אתם לא בפוקוס, אין לכם מושג, גם אם יש לכם ביקורת על ראש הממשלה, הפכתם אותו לדמון, כאילו באמת מחריב את המדינה, לא, הוא רוצה לפטר ראש שבק, ונעמדת פה יועמאשית, ופתאום זה בבגץ, יש חוק, מותר לפטר ראש שבק, ואתם עושים כרגלכם, סוף הדמוקרטיה, והוא לא הולך, קטע הזוי לגמרי. אתם פשוט, ועל הקטע, על הקטעים ההזויים שלכם, אתם בונים טילי טילים. לא, אתם הורסים את הדמוקרטיה. אתה יודע מה זה מזכיר לי? אתמול העליתי ברשתות אינון ניוז לסוגן, את הפוסט הבא, תורידי לי שנייה, אתה, באמת, עם כל הכבוד לה, אני לא התחברתי לה, תפסיקו עם זה כבר, טוב, תקשיב, משעשע לשמוע...
מעניין מתי אתה רוצה את זה, מתי אתה לא צריך, צריך לבדוק פעם את ה...
משעשע לשמוע את השופטת בדימוס פרוקצ'יה, קוראת לשקול מרי אזרחי, אמרה את זה לפני שבוע, אחרי שהיא וחבריה לעליון, מיכאל חשין, אליעזר ריבלין ועדנה ארבל, חתמו על פסק הדין שכתב מי אם לא אהרון ברק ביולי 2005, כן, ימי הגירוש, ולפיו שני פעילי הימין, שי מלכה ואלעד ונגרובר, יישארו במעצר חודשים, רק משום שקראו לחסום כבישים. בסוגריים, השניים לא חסמו כביש מימיהם. בפסק הדין מופיעים בין היתר המשפטים הבאים. עכשיו תקשיב לפסק הדין שכתב אהרון ברק, ופרוקצ'יה ושאר השופטים חתומים עליו, הם קראו לחסום כבישים, כן, באיזה מחאה של הימין, ועצרו אותם, הכניסו אותם למעצר, ופסק הדין משאיר אותם במעצר עד הגירוש עצמו, זה איזה כמה חודשים, לשבת במעצר. שים לב מה הם כותבים שם, אפרופו שהיא אומרת שצריך לשקול מרי אזרחי. כך כותב. טענתם של הנאשמים הינה כי הפעילות המיוחסת להם מהווה מרי אזרחי, ולכך הם זכאים במשטר דמוקרטי, אף בטענה זו לא מצאתי כל ממש. לא במרי אזרחי עסקו הנאשמים, אלא בהמרדה. שום תיאוריה של מרי אזרחי אין בה כדי להצדיק עצירת המדינה או שיתוק המנגנונים האחרים לאכיפת החוק. שום טיעון מוסרי אין בו כדי להצדיק שריפת צמיגים בכבישים, אפרופו לזימי, המסכנת קשות את חיי הנוסעים על הכביש. שום טיעון פילוסופי לא יוכל להצדיק עיכובה של יולדת הצריכה לבית חולים או את עיכובה של מכונית כיבוי אש בדרכה למניעת שריפה. רטוריקה של דמוקרטיה וזכויות אדם בפיהם, אך פעולות של אנרכיה ופגיעה בזכויות אדם במעשיהם. שמירת חוק וסדר היא נתנאי מוקדם והכרחי לקיום חברה וממלכה, ובלעדי שלטונו של חוק והבטחתו של שלום הציבור, לא תיקון, לא חברה ולא ממלכה. השימוש ברטוריקה של דמוקרטיה וזכויות אדם כבסיס לפעילות הפוגעת בדמוקרטיה ובזכויות אדם הוא מרשם בדוק להרס הדמוקרטיה מתוכה היא. רק אני מזכיר בסוף שבסופו של דבר מלכה ובן גרובר ישבו במעצר כחמישה חודשים בחסימת הכבישים שהם ארגנו נעצרו ביום אחד כ-500 מפגינים 500 פעילי ימין ביום אחד, שיש מצב שזה יותר מכל המפגינים שנעצרו במחאת השמאל ביחד. עכשיו, כן, תבינו את האירוע, שהם מדברים על מלחמת אזרחים, והם מדברים על מרי אזרחי, והם מדברים על כל האירוע הזה, ורוממות הדמוקרטיה, איך כתב אהרון ברק?
רוממות הדמוקרטיה בגרונו, כן? אך מעשים של אנרכיה במעשיהם. זה האירוע, תראה איך כל חרב שאתם שולחים, זורקים, הופכת לבומרנג שנכנס בכם. זה דבר מדהים. ואלה שופטים, אלה אלופים, אלה פרופסורים, זה שכבה של אליטה שאין להם שחיות, כי אין כמעט צעירים בהפגנות האלה, לא שאין בכלל, יש כמובן מדי פעם, אבל זה שכבה של אליטה שבטוחה שמותר לה לעשות את הכל, זאת המדינה שלה, ומה שהם אמרו על אחרים, שהם אלימים, שהם מקללים, שהם בבונים, שהם לא דמוקרטיים, שהם אנרכיסטים, הם בדיוק עושים את הדברים האלה היום, זה דבר, זה סוציולוגי דבר מדהים מה שקורה פה, זה אלה ימות המשיח, אלה ימות המשיח, וכשיוצאות הפגנות, יוצאות הקלטות של ראש החטיבה היהודית בשבק, שאומר לעצור בלי ראיות, ושקורא להם אכברים, ופלנגות, כן, זה, פתאום הצבא זה פלנגות של מתנחלים, ואומר שיש בעיה עם זה שיהודים מתחמשים וכל זה, מה מפריע להם? הם אשכרה אומרים, מפריע להם ההקלטות, שהקצין במשטרה הקליט, פתאום מפריע להם ההקלטות, כן? שהקליטו. כשהיו הקלטות, אני יודע מה, איזה נהג של ראש הממשלה הקליט בתוך שיחה, בתוך הרכב, את הבן של ראש הממשלה, זה לא הפריע להם. אני יכול לתת לכם 1,000 דוגמאות. 1,000 דוגמאות על ההקלטות, כל היום הם משדרים הקלטות. זה לא הפריע להם. הטיימינג, יש להם בעיה עם הטיימינג, לא הפריע להם. אבל פתאום מפריע להם שהקלטות, שמישהו הקליט שיחה. לכן אני אומר, חבר'ה, תדעו לכם דבר אחד. כשאתם מזהים שערה או זעזוע בשמאל, קחו נשימה עמוקה, תרגיעו, מדובר בשקר. תודה.
כן, כל מה שנאמר עכשיו, שקר. אבל הכל, אפילו השמאל, זאת לא מחאת השמאל. יש 3 מנדטים של שמאל בישראל. יש בה מיליוני בהגזמה, אנשי מרכז, אנשי ימין, כיפות סרוגות, אני לא אתחיל, אפילו עם השמות, כן, גם כבר, חלק מהם כבר מזוהים, כבר הפכו לסמלים, כמו הרב דנינו וכו' וכו'. הוא משקר, 1. 2, כאילו חסר, לשני אלה שיראו את הזיקוק, כן, שהיו עצורים 50 יום, זו שנאשמת כבר באמצע המשפט, על זה שהיא תקפה את עידית סילמן, שהיא לא נגעה בים של אכיפה. אני אקריא לך ציוץ של תומר וינר, מילואים ניק מאתמול. אני מילואים ניק תקוע כרגע בכביש 4 בדרכי לשגרת חיי, בגלל חברי קאט נמות ולא נתגייס. פה איתנו בפקק אוטובוס נוסעים וגם אמבולנס, משום מהפיד לא מתמלא בזעקות אנרכיסטים, המשטרה לא נוהגת באלימות, ולאף אחד בקואליציית המשתמטים זה לא מפריע. מישהו יודע למה? והוא יצרף גם סרטון. כשאין מה להגיד, כשמתברר לנו שראש הממשלה הוא זה שמדליף, אחרי שהם צווחים כמו כרוכיות כבר חודשיים נגד הדלפות, כשמתברר שהוא מנסה להפעיל את השב"כ כדי לחסל יריבים פוליטיים, כשמתברר שהוא לא מצליח להוציא הגה אחד מפיו בלי לשקר, אמר עכשיו ינון, אז הולכים למחאה, כן? שיתוק המנגנונים האחראים לאכיפת החוק, זה מה שהקראת. אתה מבין שאתם עושים עכשיו את השב"כ? פשוט פרקים אותו? אתה לא רואה את זה? בוא אני אעזור לך לראות את זה, כי היום הכל, הכל, הכל מדיד. אי אפשר לברוח מאחריות. ויש אנשים שגם מנטרים את זה. ואני אקריא לך 2 ציוצים מעניינים בהקשר הזה, של בחור שמנטר את הרשת בכלים של AI, קוראים לו עירד בנדל. כל הסיפור בתמונה, ניתוח רשת X הישראלית בשבוע האחרון מראה 3,000 משתמשים, 50% מהם לא אותנטיים, בצבע אדום בוטים, בובות גרב, משתמשים אובססיביים ועוד, מתדלקים ומפיצים שיח שלילי על ראש השב"כ רונן בר, שאכן מגיע למיליוני צפיות. אין ספק שמישהו עבד קשה השבוע. ויש עוד אחד, מספר הציוצים היומי ב-X של משתמשים שמזוהים כלא אותנטיים על ראש השב"כ בחצי השנה האחרונה. יש 2 תקופות של קפיצה בפעילות, נובמבר 24 וממרץ 25. מה קרה שם? בנובמבר, לפי מכתבו של ראש השבק, נתניהו לוחץ עליו שיפטור אותו ממתן עדות, מטעמי ביטחון, וגם פרשת ההדלפה לבילד ומעצר פלדשטיין. מרץ, קטרגייט ופרשת הפיטורים של ראש שבק. אומנם מדעית, קורלציה בזמן לא מוכחן סיבתיות, אבל גם לא כדאי להתעלם מזה. ראש הממשלה, השרלטן, העבריין, מפעיל מכונת רעל, באופן קבוע, נגד ראש השבק, ועכשיו גם נגד השבק. כי אם הערד הזה יבדוק מה קורה עכשיו, זה כבר עבר לשבק. זה כבר עבר לשבק. ועוד לא דיברנו, וחבל, על המסע המטורלל של ערוץ 14 והשופרות נגד מצרים.
קשקוש.
למה? כי היא מתחרה, כי היא פשוט מתחרה, מה לעשות? בקטר.
קשקוש.
אז מפעילים לעוד קשקוש, כאילו, אתה לא רוצה שאני אקרא לך את כל הציוצים
קשקוש.
שיצאו מ...
היה ברשת, הייתה ברשת שערה על מצרים.
שכולה בא... פייק, וכולה זה דברים שאתם הבאתם ממכונת הרעל, אחד לאחד באחריות, תתבעו אותי, אני מציע, פשוט תתבעו אותי. ואני לא אקריא לך עכשיו את, יש לי מוכן, כן? את ריקלין עם כל האמירות שלו על קטר, 230 אמירות, שמה, זה, 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 זה נאצים, ואז טק, התהפכות כמו סטייק, כמו כולכם.
תגיד לי, כשהרמטכ"ל הרצי הלוי אומר ב-26 בפברואר, כן? מתי זה? זה לפני חודש וחצי. ישראל מוטרדת מאוד ממצרים ומהצבא שלה. או שלמצרים יש צבא גדול, הכל יכול להתהפך ברגע. זה חלק ממכונת הרעל של קטר פייק, או שאתם מבלבלים את המוח כרגלכם משטויות?
ישראל תמיד הייתה מוטרדת מהצבא של מצרים. כן. מצד שני, אף פעם לא הייתה מחשבה לחבל בצורה... עכשיו, כשזה מתחבר לאנשים שבשקת ראש הממשלה עובדים עם קטר, והם הרי מפיצים את זה.
הרמטכ"ל, אני מקריא לך את הרמטכ"ל.
עיתונאים שהעידו, עיתונאים שהעידו...
הרמטכ"ל, הוא גם עובד בקטר פייק, לא הבנתי. הוא גם מקבל ריטיינר מקטר.
תגיד, תכנו גרר של ביצה, הרמטכ"ל אישר למצרים 3 צוללות?
מה זה קשור? מה זה קשור?
זה לא קשור.
איך קופץ לך כל פעם אסוציאציות? זה לא קשור. בוא תדבר איתי על ההתנתקות, מה הקשר?
לא קופצות לי אסוציאציות.
אתה מדבר שהייתה ביקורת, היה, יש דברים שהמצרים עושים בסיני.
הצוללות... זה לא אסוציאציות, זה כלי שעולה טונה של כסף, והוא אסטרטגי. ומי שאישר אותו למצרים, בלי להדכן אף אחד,
אתה בקונספירציות.
אף אישור, זה לא קונספירציה, זה קרה.
אתה יורד מהפסים. אתה עכשיו מדבר על קונספירציה על מצרים, שבכלל כל האירוע היה עדינות מצרית בסיני,
ראש ממשלת ישראל.
כל מה שמדובר בקטר שנים, גייט זה על התיווך.
ואמר שלא אישר לקנצלרית למכור 3 צוללות
לא
למצרים.
רלוונתי.
מה הקשר? כי אם אתם מפחידים
לא
את כל הציבור
מי זה
ממצרים,
מי זה
וביד
אתם?
השנייה מאשרים לה
אתם?
3 צוללות, אתם זה אתה ונתניהו.
היה ברשת.
וביד השנייה מאשרים לה 3 צוללות אסטרטגיות, אתם חבורה של עבריינים, של פושעים,
המצרים?
של אנשים שמחבלים בביטחון המדינה ומפרקים אותה לגורמים. עכשיו,
הסיפור... הסיפור עם קטרגייט,
הסיפור נכון, והסיפור התפרסם. וגם השקר שהוא שיקר על איזה סוד, לא היה שום סוד, הוא אישר את הצוללות האלה.
מה הקשר?
ואתה טוען שלא, ואפילו בוועדת החקירה,
עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
שלום ידידת המערכת, אור החתן.
שלום, שלום.
מה נשמע?
אני בסדר, התכוננת לחג, התארגנת לחג.
יפה, תושבת מושב שטולה, מאכילה חיילים במשך חודשים ושנים, ומה הסיפור כרגע?
עדיין מאכילה אותם, וזהו, איכשהו מנסים לחזור לאיזושהי שגרה, לנסות להתפרנס, ואני רוצה לשקם את המסעדה, לשפץ אותה מחדש, ולהתחיל להזמין לא רק את חיילי צהל שנהנים מהמתמים שלי, את כל עם ישראל.
שעבור. יאללה, איך עוזרים?
אז יצאתי בגיוס המונים, בבית לא נוטשים זה נקרא, בגיבבק, וכל אחד אשר ימצאנו ליבו, מ-50 שקל ועד 2,000 שקל, כל אחד כמה שהוא ירצה, כמה שהוא ירצה לעזור, בשמחה ובכיף, ואני מבטיחה, כל מי שגם ייתן או לא ייתן, אני אתן לו מרק קובה, שיגיע לכאן ויהנה ממרק קובה שאני מכינה, בכיף.
מה מנת הבית הכי פופולרית אצלך?
מרק קובה והעוף הממולה. העוף הממולה הוא וואו. עפים עליו, החיילים וכולם, הם מתקשרים ומבקשים את המתכונים.
כמה מנות את מוציאה בשבוע, אורה?
עכשיו אני מוציאה להם בפעם, אולי פעם באמצע שבוע, ובסוף שבוע אני מוציאה, השבוע הוצאתי ל-250 חיילים. אלה ש... וגם בדקה ה-90 התקשרו אליי מהיחידה הטקטית בזרעית, ביקשו ממני, תעשי טובה, נתקלנו בלי אוכל, כמה אתם? וזה בשעה 3, אחר הצהריים ביום שישי, אנחנו 20 חיילים. אין בעיה, אמרתי, אף אחד לא יוצא רעב. הוצאתי עופות, הכנתי להם, אמרתי, אבל רק
למחר... מי הכי מנומסים? איזה יחידה הכי מנומסת וכזה?
כולם, כולם. אבל הצנחנים...
לא, בואי, אנחנו רוצים קצת צחוקים. מי הכי מופרעים? מי עושים הכי הרבה בלגן כשאוכלים?
עכשיו קרמלי, קרמלי נמצאים פה.
מילואימניקים.
כן, הם מילואימניקים כולם, קרמלי.
שהם יוצאי גולני.
אבל זה יוצאי גולני, אז זה מסביר את זה.
אגב, לא נעים לי להגיד ולהכיר את האווירה, אבל צריך להגיד פלפל ממולה, לא ממולה.
חנה בבליל
מעלי אקספרס.
כאילו, זה קצת מבאס. שלום, תרצו פלפל ממולה?
אבל זה אוף.
איזה צורה יש לבן אדם שאומר פלפל ממולה? כן, אבל ככה צריך להגיד. זה מה אני יכול לעשות.
תודה, תודה רבה על התיקון. בוודאי. עברית שפה יפה, וצריכה להיות תקנית גם, נכון?
כן, כמו מבושל, כמו מסובך, מסופר, מלומד.
נכון, נכון. ומרפאה, מספרה, לא מספרה, מרפאה, מרפאה, מספרה.
שכוח. רגע של עברית.
שכוח. טוב, סגרנו כבר את הפינה של איך עוזרים פה באירוע.
רגע, אז מה?
טלפונים.
טלפון, מה כותבים בגוגל כדי לעצור?
ביפר, פאקס, משהו, כן.
אתה ישן, אתה עתיק, פאקס, ביפר, שלא יתפוצץ. 052-873-9-800.
תגידי, איך בסך הכל עכשיו? יותר שקט, יותר רגוע, מה...
לא, דווקא אתמול הייתה פה תנועה, היו פה מסוקים, שמענו, והיו...
מסוקים, לא מסוקים, מסוקים. מטוסים ומסוקים.
מסוקים, היו פה מסוקים, הליקופטרים, מסוקים, היו פה באוויר, ואפילו לא התקנו אותנו, והיו שרי כמה הדי פיצוצים, שנשמעו במרחב. כן. אבל אנחנו עדיין שקט פה, והכל בסדר, וכל מי שמתקרב, ומול הבית שלי יש את הבסיס, אחד מחמישה הבסיסים שנשארו בקרקום, ג'אבל בלאט.
וזה נותן לך ביטחון?
קרקום. מה?
זה נותן לך ביטחון?
לא, ההפך. דבר ראשון שהם התקפו זה את הבסיס הזה, ואז הם יגיעו לכאן.
זה לא אותך. זו בדיוק הכוונה. זה האירוע. חיילים שם בשביל לשמור עלייך.
נכון, 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 הם שומרים עלינו, וכן, מחלון חדרי אני רואה אותם, את הפרוז'קטורים הגדולים, ממש, וזה קצת מרגיע האמת, כי זה מרגיע, ושוב, בלבנון היינו יותר חכמים מאשר בעזה, ואני מקווה שבאמת הם למדו את הלקח, כבר נסראללה עינינו, וכל מי שבא אחריו פוחד להרים את הראש. אז אני מקווה אורה. שבאמת יהיה פה שקט.
יאללה, כולם נתרום. פסח כשר וחג שמח.
תבואו, תבואו לבקר.
נבוא, נבוא.
עם יד בחג?
אחותי תבוא מתל אביב ועוד אח יבוא, ונראה, נהיה פה בסלון הבית. כל דכפין, כל מי שיוצא יבוא.
כל קרמלי.
כל קרמלי. אוקיי. זה לא מפחיד אותנו.
תודה רבה. באהבה.
תודה רבה לכם, חג שמח וקשר, ושתבוא החירות לאחינו ואחיותינו מהמנהרות שם.
אמן,
אמן, אמן.
תודה.
תקשיבו לנתן אלתרמן המדהים, זה מתחיל מקטנות, מפעות בפעות, זה מתחיל משתיקר ומאי התערבות, זה מתחיל מבורות היפר פרלמנטרית בחוקיה של פיזיקה אלמנטרית. זה מתחיל משקות וחפה וחנוף, ומחוסר עיון בתורת המנוף, זה מתחיל מידיעה מנומקת בלי די, מה ראוי להציל ואת מי לא כדאי. זה מתחיל מכאלה אשר מידם יבוקש ביום דין חלק מה מן אדם. זה מתחיל, אבל למה נגיד עד תום? זה נמשך עוד, אפילו היום. כתב את זה ב-1943, שכל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה, אבל מיקי גבריאלו והאהוב לא פחות, הקליט את השיר הזה, זה קוראים לזה חוק ממש עכשיו, הנה.
מתחיל מקטנות, מפעות בפעות, זה מתחיל משתיקה, מהתערבות, זה מתחיל מבורות, היפר פרלמנטרית, חוסר עיון בתורת המנוף. זה מתחיל מדיעה מנומקת בלי די, מה ראו להציל ואת מי לא כדאי. אשר מידם יבוקש ביום דין חלק מאמין אדם. זה מתחיל למה נגיד האטום, זה נמשך, זה נמשך, זה נמשך עוד אפילו היום. חוק זה חוק ציית לחוק, זה לא צחוק, חוק זה חוק, ציית לחוק, זה לא צחוק, חוק זה חוק, ציית לחוק. זה מתחיל מקטנות, מפעות בפעות, זה מתחיל משתיקה התערבות, זה מתחיל מבורות היפר פרלמנטרית בחוקיה של פיזיקה אלמנטרית. חוק זה חוק, ציית לחוק, חוק זה חוק, זה לא צחוק.
אוקיי, בואו ניתן קצת קרדיטים לשר פלסלר ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג ואיציק אהרון האחראים על השידור, לאופיר מור יוסף אליאור פוזניאק אחראים על השידור ברדיו כל רגע, ועל האורחים בדיגיטל אורי דבש, אחיית לוק וראות בתיקיהו ארכון. תודה, תודה, אין צורך, תודה, תודה, תודה.
יאללה, חג שמח, אנחנו נתראה אחרי החג.
אחרי החג. יהיה לך חג שמח.
חג שמח, כולם.
אמן.
עם ישראל.
תהיו בקשר, מחר אני פה עם סרילקה, סרילקה. עשינו את מול 8-9, סרי, תבוא ערוך נפשית.